חורבן בית המקדש הוא חיסרון העולם, לתחתונים ולעליונים. כולם חסרים מזה. חסר חיבור. ולכך צריך שיהיה הנהגת האדם על עניין זה כפי שהוא עניין העולם, ויהיה נוהג באבילות על דבר זה. כן, לא ייתכן שהמציאות העולמית חסרה, ואתה מרגיש שאתה שלם. אז ימלא שחוק פינו. אי אפשר למלא שחוק פינו בעולם הזה. וכאשר יש אבלות על ירושלים, ובזה נראה כי יש הפסד וחיסרון בעולם, ולכך הוא חוזר על הסדר. איך מחזירים סדר? קודם כל על ידי שמרגישים שחסר סדר. אם נמצאים בבלגן גדול ולא מרגישים שיש בלגן, אז לא מתקנים. אז כל התיקון מתחיל קודם כל בתחושת החסר. אם אין תחושת חסר, אם בשביל האדם הכל בסדר, עולם כמנהגו נוהג, כמובן הוא לא מתערר לתקן. וזה שכתוב בישעיה, סיסו איתה מסוס, כל המטבלים עליה, רצה לומר, כי המטבלים עליה זה על ירושלים, בשביל החיסרון שהגיע לעולם הזה, ועל זה הוא מתאבל, הוא כבר התבייך שכל דבר שיש בו שינוי כמו זה, הוא חוזר לסדר, אל תדאג. נכון שיש חיסרון, אבל זה חיסרון זמני. היה סדר, נוצא חוסך סדר, ואין חוסך סדר יכול להתמיד, כי אם חוסר הסדר יתמיד, אז זה הסדר. לא ייתכן שחוסך סדר יתמיד, כי הרי חוסך סדר זה חוסך סדר. אז לכן אנחנו מובטחים שחוסר הסדר יחזור להיות סדר. לכך סיסו איתה מסוס כל המתאבלים. המתאבלים האלה הם לא מתאבלים במובן של מתייאשים, לא. הם מרגישים שהעולם יצא מן הסדר, והם מצטערים, מרגישים את החיסרון, ולכן ברור שיום אחד המתאבלים שהרגישו בחיסרון, ומתוך זה פועלים להשלמת החיסרון, ברור שהם בסוף ישמחו. אבל אם אינם מתאבלים, וכאילו לא היה כאן חיסרון, וכאשר אין כאן חיסרון, אין כאן חזרה. זאת אומרת ככה, דווקא בגלל שמתאבלים, דווקא בגלל שמרגישים חיסרון, זה מבטיח שיבוא תיקון. כי אם מרגישים חיסרון, זה אומר שמצפים לשינוי מצב, לדבר טוב יותר. לכן ברור שזה יביא תיקון. אבל אם משלימים עם החיסרון, אז השלמה עם החיסרון, זה כמובן עושה את החיסרון לקבוע. אז אין כאן הבטחה לחזרה. דבר מאוד עקרוני מה שכאן המהר"ל מסביר, כן? שהכל מתחיל מתחושת החיסרון. באותו רגע שאדם מרגיש חיסרון, הוא פועל בהרגשה הזאת, הוא פועל להחזיר ולהשלים את החסר. לא ירגיש חיסרון, אז אין לו שום דחף לתיקון, הוא לא מזמין תיקון. אי אפשר שיהיה תיקון. כן, הנביאים לא מפסיקים להתלונן על זה שבזמן החורבן לא היו מרגישים את הקלקול, ולכן כמובן לא הייתה שום התעוררות, שום הזמנת תיקון. זה מצב חמור. ובמסכת ברכות פרק אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. נכון, זה הדף היומי. נו, זכינו. דף יומי, עכשיו זה שיעור בדף יומי. אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ובגמרא שאלו, מנהן מילי? מאיפה אנחנו יודעים את הדבר הזה, שאין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש? וכמה רב נחמן בר יצחק, דכתיב עבדו את השם ביראה. נו, מהי וגילו ברעדה? במקום גילה, שם תהא רעדה. זאת אומרת, יש כאן צורך ביראה בזמן שמתקרבים אל השם. ביאור עניין זה. כי המתפלל להשם יתברך, מה זה הדבר הזה? תפילה. תפילה זו בקשה. תפילה זה בקשת השלמה. כי המתפלל להשם יתברך מורה על שהאדם עלול מן העילה. אתה מתפלל כי אתה מבקש שמי שבידו הכל ישלים את החסרון שלך. כי המתפלל להשם יתברך מורה על שהאדם עלול מן העילה. תלוי בו. האדם בתפילה מתייצב כנברא ואומר לריבונו של עולם, בלעדיך אין לי דבר. ולכן אני מבקש ממך בריאות, חיים, פרנסה, הצלחה וכו'. זה עניין התפילה. זה ברור. אבל העיקר בתפילה זה בדיוק לעשות את זה, זה להראות את עצמך כתלוי בבורא. עכשיו, מסביר. כי המתפלל להשם יתברך מורה על שאדם עלול מן העילה, שהרי צריך להשם יתברך, ומפני כך אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, להראות שהוא עלול נברא מן העילה, כלומר הקדוש ברוך הוא, שהוא סיבת חייו, ושהוא צריך אל העילה בתפילתו. זאת אומרת ככה, אם אדם מתפלל ברצינות, אז הוא מאוד ירא, כי הוא מתייצב כנברא מול הבורא, כמי שמאוד חסר מול מי שבא להשלים אותו, מי שגורל חייו בידו. בידך אפקיד רוחי. לכן איך יכול להיות שאדם מתפלל שלא מתוך יראה? אם אדם מתפלל שלא מתוך יראה, אז זה סימן שהוא לא, הוא לא יודע מה זה תפילה. הוא לא מתכוון ממש בתפילה. כי תפילה זה מצב שבו אתה מתפלל, זה מלשון פלילים. להתפלל זה מלשון פלילים. זאת אומרת, אדם עומד לדין. זמן תפילה זה זמן של דין. כי אתה בעצם בא לבקש, ואז בודקים אם מגיע לך. אתה מבקש. מי שמבקש, טוב, בוא נפתח את התיק. נראה מה הסעיפים שם. לכן ודאי עדיף בציבור. טוב, עכשיו זה הבנה אחת. אבל יש הבנה שנייה בתפילה. ובברייתא כאמר, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה. אז יש לנו עכשיו שני מקורות סותרים. במקור האחד, כתוב שאין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. הכוונה ליראה. במקור השני, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה. למה של מצווה? כי אם זה לא של מצווה, זה לא שמחה אמיתית. זה הוללות. סתם, האדם יעשה את עצמו שמח בזה שישתה חצי כוס וודקה, אז זה לא שמחה. זה שמחה מדומה. צריך להיות שמחה של מצווה. לכן הרבה אנשים נוהגים להקדים לתפילה מצווה, למשל לתת צדקה או מצווה אחרת, כדי שיבואו להתפלל מתוך שמחה, שהרגשת שעשית דבר טוב, זה ישלים אותך, ואין שמחה אלא במקום שיש בו שלמות. אז עכשיו איך אנחנו נעשה? ופליגי ברייתא המתניתין. יש לנו עכשיו מחלוקת בין הברייתא לבין המשנה. דה סבירה, שאין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. המשנה אומרת שאין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. והברייתא אומרת שאין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה. אז יראה או שמחה? וביור מחלוקת זה, כי כאשר האדם הוא עלול מן העילה, יש לו שתי בחינות. כלומר, הנברא מול הבורא יש בו שני צדדים. ביחס הזה שבין בורא ונברא יש שני צדדים. בין הנברא לבין הבורא שני צדדים. הבחינה האחת, כי במה שהוא עלול, כלומר בזה שהוא נברא, הנה הוא נבדל מן העילה. ברור שהנברא הוא פחות, הוא חסר לעומת הבורא. הנה הוא נבדל מן העילה, וראוי שיקבל יראתו ופחדו עליו. לכן ברור שכמי שחסר מול השלם, ברור שיש כאן יראה, ודאי יראת כבוד, אבל גם יראה פשוטה. מי אומר שבכלל מגיע לי מה שאני מבקש? מי אומר שמגיע לי? והבחינה השנייה, אבל יש צד אחר ביחס שבין נברא לבורא. מה היחס השני, הדבר השני? כי אין ספק, כי העבד יש לו צירוף אל האדון שלו. דווקא חיבור. לכן המילה תפילה זה משהו מאוד מעניין. יש במילה תפילה שני ממדים. אמרנו, ממד אחד פלילים, ויפלל פנחס. מלשון פלילים, זה זמן של דין. אז אדם מפחד. אולי הוא יצא חס ושלום, שקדוש ברוך הוא לא ישיב את פניו ריקה. אבל יש צד אחר. תפילה זה מלשון תפילין. ומה זה תפילין? תפילין זה קשר. זאת אומרת, זה אותו ממד שכמו שיש בין תינוק לאמו. התינוק תלוי באמא שלו. בלי אמא שלו הוא מת. ולכן כשהוא רוצה לאכול, או כשהוא רוצה שאמא שלו תפנק אותו, מתחיל לפקוט, וזהו תלוי, כל כולו תלוי באמא שלו. ואמא שלו מיד לא מטפלת בו, זהו, הוא מרגיש שזה. פעם אני שמעתי על מחקר, שמישהו עשה מחקר, שתינוק שרעב ובוכה כדי שאמא שלו תניק אותו, יש לו מעין תחושה שהוא הולך למות. אם אמא שלו לא תיתן לו מיד לחוב, הוא כל כולו תלוי, אין לו שום עצמאות. ואם מיד אמא שלו לא תספק לו את מזונו, אז הוא מרגיש אבוד. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים להרגיש בתפילה. כן? עכשיו, אבל דבר שני, אין עונג יותר גדול לתינוק מאשר דווקא התלות הזאת. שאמא שלו דואגת לו בכל, והוא מרגיש על ידי זה קרבה כל כך גדולה, ובזכות שהוא תלוי באמא שלו, אז מחזירים כאן את הקשר שעבד אחרי שהוא יצא מהבטן של אמא שלו. כי כשהתינוק יצא מהבטן של אמו, אז פה הייתה התנתקות. חתכו את חבל הטבור. זה טראומה מאוד רצינית. 9 חודשים הוא גדל בבטן של אמא שלו, אמא שלו דאגה, הוא לא היה צריך כלום, שם היה לו חם ומזון, כל מה שאתה רוצה. פתאום זורקים אותו החוצה. קר, לבן, איזה פחד. והנה, דווקא מצד זה שהוא חייב את אמא שלו כדי, תתארו לעצמכם, שבעצם התינוק לא היה צריך את אמא שלו כדי לאכול. אז מה היה קורה? אז ההתנתקות הייתה סופית. זה היה טראומה שאי אפשר היה להתגבר עליה. אבל מיד כאן, אחרי שחותכים את חבל הטבור, מיד מחזירים את התינוק לאמא שלו כדי שיתניק אותו. אז על ידי זה יש תיקון הניתוק. אז זה אותו דבר גם בתפילה. מצד אחד, זה באמת יראה מאוד גדולה שאנחנו, בלי הקדוש ברוך הוא שידאג לנו, אנחנו כלום, אנחנו מיד עבודים. אבל מצד שני, התלות הזאת מבחינתנו היא עונג מאוד גדול, שדווקא אנחנו תלויים בריבונו של עולם, שדואג לנו לכל צורכנו. כמו שאנחנו נאמר בליל הסדר דיינו. אז זה הצד השני, והבחינה השנייה, כי אין ספק, כי העבד יש לו צירוף אל אדון שלו. כלומר, הוא תלוי בו, זקוק לו, אבל גם מחובר אליו. וזה, מה? מצד שהוא, נכון, הוא דואג לו. כי העבד כל כולו תלוי באדון שלו, אז האדון שלו דואג לו. אז לעבד יש כזאת, מה שנקרא, ביטחון כלכלי. שהאדון שלו צריך אותו, אז הוא דואג לו, הוא מטפל בו. ולפי דעת שניהם, אז אתם מבינים שהמהר"ל הסביר לנו עכשיו למה בעצם בתפילה יש שני הממדים, גם יראה וגם שמחה. כן? לא כמו הנחש, שהקדוש ברוך הוא גירש אותו מעל פניו. הנחש שהכתיא את האדם ואת חווה אשתו, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, מן האפר תאכל. מה זאת אומרת? לא רוצה לראות אותך יותר, אתה לא צריך אותי. כי הרי שואלים, איזה מין עונש זה? שהקדוש ברוך הוא נתן לנחש לאכול אפר, הרי אפר זה מזומן. אז לכאורה הוא הרוויח מזה. לא צריך אף אחד, הוא זוחל על גחונו, וכל הזמן המזון שלו מצוי לו. לא מצאנו נחש שמת מרעב. נכון? נחשים לא מתים מרעב. למה? כי זהו, זה על הקרקע, כל דבר שהוא מוצא פת בולע. אז לכאורה, אז מה, זה כללה? זה לא כללה?
זה
הכללה הכי גדולה. זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה לראות אותך יותר, לא רוצה לשמוע עליך. אל תבקש מני כלום. אזרוק לך אוכל ולך תסתובב לבד. ואני לא רוצה שתהיה תלוי בי. כי תלות בהקדוש ברוך הוא זה מתנה מאוד גדולה. שאנחנו תלויים בשלימות. שאנחנו תלויים לא במתנת בשר ודם, אלא מידו הפתוחה. אז הדבר השני שבעצם יש בתפילה, אין עומדים להתפלל לה מתוך שמחה, שאני יודע שעכשיו... כשאני עומד בתפילה, הפרנסה שלי לא תהיה לא תלויה בפלוני ולא באלמוני, אלא היא תלויה במי? בריבונו של עולם, בכבודו ובעצמו. איזו שמחה. נכון. נכון. לכן היא הביאה דווקא עלי זית. ולפי דעת שניהם, התפילה מורה... על שהאדם עלול אל השם יתברך, ונתלה בו, ולכך התנא דמתניתין, שאומר, יש לעמוד מתוך יראה לתפילה, שהעילה נבדל מן העלול. כלומר, זה בא להראות את הפער, היראה, הפער שיש בין הבורא לבין הנברא, ולכך יש לעמוד מתוך יראה וכובד ראש. זה דעת המשנה. ולברייתא, אבל לפי דעת הברייתא, המקור השני, צריך לעמוד מתוך שמחה של מצווה, מצד הבחינה השנייה, שהעבד יש לו צירוף אל האדון, והוא עבד לאדון, לאדון הכל. וזהו צירוף וחיבור אל העילה יתברך. לכך יש לעמוד מתוך שמחה של מצווה, ששמח בשביל שהוא עבד מקבל גזרותיו ומצוותיו עליו, וזהו הבחינה השנייה שיש לעלול עם העילה. זאת אומרת ההפך, כאן זה דווקא הצד הטוב, זה צד החיבור, זה צד הקישור. כאן אנחנו מאוד צריכים דווקא לשמוח. אז בתפילה יש לנו את שתי הבחינות, גם יראה וגם שמחה. נכון? למתניתין עדיפה היראה לפי המשנה, מה שצריך, בעצם צריך להגיד שהמשנה והברייתא משלימות זו את זו. אלא כל אחת בא להבליט מהו הצד העיקרי. לפי המשנה, למתניתין עדיפה יראה משום שזה עבודה אלא שהמתברך לגמרי כאשר ירא לפניו. זה נקרא ביטול אל השם, לכן זה הכי טוב, זה הכי חשוב. והנכנס לפני המלא, סליחה, עדיפה יראה משום שזה עבודה, הוא אל השם יתברך לגמרי כאשר ירא לפניו. ולברייתא שמחה עדיפה, כמו שהתבהך, כי זה בא להראות את החיבור. אז השאלה אם בתפילה צריך דווקא להבליץ את הצד המבדיל או את הצד המחבר. את הצד המחבר, אומר ידידיה. נו, בדר, בגלל זה קוראים לו ידידיה, ידיד השם. אתם מבינים? הוא מרגיש את הצד המחבר. הוא בעד ההתחברות. הוא בעד ההתחברות. והנחש בעד ההתחברות. כן, כמובן. כן, אז באמת, המחלוקת בין התנאים, זה בדיוק הנושא הזה. מה עדיף? העדיף שבתפילה, קודם כל נראה, התבטלות, וזה שאנחנו כל כך רחוקים משלמות, ואנחנו צריכים וזקוקים כל כך להשלמה מצד הבורא, כי בלעדיו אנחנו כלום, ואנחנו יראים מאוד שמחלילה וחס נשאר חסרים, והקדוש ברוך הוא לא ישלים את חסרוננו. או האם ההרגשה העיקרית בתפילה, אין לך מה לדאוג, אתה כמו תינוק, עלי גמול, עלי אמו, כלומר, שהקדוש ברוך הוא דואג לך, כמו שאומר דוד המלך בתהילים. אז השאלה, זה בעצם המחלוקת. לא שבאמת, המחלוקת היא לא האם יש את זה או את זה. באמת, לשתי הדעות צריך גם יראה וגם שמחה. השאלה, מה העיקר? ויש לפרש בפשוטו, כי התפילה הוא שנכנס לעמוד לפני השם יתברך. והנכנס לפני המלך ראוי שיכנס באימה וביראה. ולכך אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. יש תחווה אל היכל קודשך ביראתך. נכון. כלומר, מה שאומר, עכשיו המהר"ל רוצה להסביר שבצד יש שני שלבים בתפילה. לפני זה הוא הסביר את המחלוקת, כמחלוקת מה יש להבליט. ועכשיו בעצם המהר"ל רוצה להגיד שלפי פשוטו זה בעצם לא מחלוקת, אלא שני שלבים. ויש לפרש בפשוטו, בוא תראו, נקרא את זה עוד פעם. ויש לפרש בפשוטו, כי התפילה הוא שנכנס לעמוד לפני השם יתברך. והנכנס לפני המלך ראוי שייכנס בהמה ובהירה. ולכך אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ובברייתא, כאמר, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה. כי על ידי השמחה שהיא שלמות הנפש, ועל ידי זה השכינה שורה עליו, והוא עם השם יתברך, ודבר זה ברור. זאת אומרת ככה. מה? לא. לא, הוא בא לאמר שבעצם תחילת התפילה היא מתוך יראה. כשנכנסים להתפלל, כמו שאמר ידידי עכשיו פסוק, אשתחווה אליך על קודשך ביראתך, כשאני נכנס להתפלל, התחושה הראשונה צריכה להיות חיסרון, יראה. אחרת למה אתה בא להתפלל אם אתה לא צריך כלום? אם אתה בא לכאן עם תחושה והרגשה שיש לך כבר את הכל ואתה לא זקוק לכלום ולא חסר לך שום דבר, אז בשביל מה אתה להתפלל בכלל? מה? אם אתה מודה, זה סימן שלפני זה היית חסר וקיבלת מה שהיית חסר. אז גם הודעה זה מתוך תחושת חיסרון. אז זאת אומרת שברור שהדבר הראשון שקודם לכל זה תחושת החיסרון. אבל אחר כך, שנכנסת להתפלל, כן, אחרי שכבר נכנסת להתפלל, שאתה כבר עומד בתפילה, אז עכשיו, כשאתה בא, אם אתה מרגיש מרחק מהקדוש ברוך הוא, אז אתה לא תושלם. כי מה שהכי משלים בתפילה, זה דווקא תחושת הקירוב. סוף סוף, משל למה הדבר דומה? לעני שבא לבקש צדקה. אז מה השלב הראשון? דופק בדלת. מאוד מאוד מפחד. שמה? הוא מאוד מפחד שלא יפתחו לו את הדלת. יכול להיות שהוא ידפוק בדלת, וידפוק וידפוק וידפוק, וזה שבפנים לא יפתח לו. נכון? אז הוא בא בחרדה. כבר 10 בתים דפק בדלת, אף אחד לא פתח לו. אז הוא בחרדה. הוא בא בעירה. אבל הנה, פה קרה דבר טוב. מה קרה? פתחו לו את הדלת. ואז בעל הבית אומר לו, כן? אומר, תשמע, זה זקוק. אומר, טוב, בבקשה, כנס. ואז העני הזה כל כך ירא וכל כך חרד שהוא נשאר בחוץ. אז בעל הבית אומר לו, לא, אבל תיכנס. והעני הזה הוא ירא וזה מפחד. אז הוא לא נכנס. אז אומר לו, אז בעל הבית, איך אתה רוצה שאני אתן לך אם אתה נשאר בחוץ? אם אתה נשאר בחוץ, אני לא יכול לתת לך. כנס בפנים, אני רוצה שתשב ליד השולחן. אני אתן לך אוכל, סעודת מלאכים, תסביע את נשיך, אתן לך מתנה אגונה, אבל אתה בשביל צריך להיכנס, אני לא יכול לתת לך אוכל פה בבטח. זאת אומרת, אחרי שדפקת בדלת, ובאמת מתוך עירה וכבוד גדול ביקשת שיתנו לך מה שצריך, אז עכשיו אתה צריך להיכנס פנימה. בלי שמחה, בלי תחושה של קרבה, בלי שאתה תפשוט את היד ותתקרב אל בעל הבית, אם אתה נשאר, למה אתה עמוד? מרחוק. צריך להתקרב. אז בעצם זה בדיוק מה שמופיע במשנה בברייתא, כלומר בהסבר הזה עכשיו מהר"ל מסביר שאין מחלוקת. אלא המשנה הדגישה את השלב הראשון. בשלב הראשון, תפילה מתוך עירה. אין עומדים להתפלל. כשאתה עומד להתפלל, כשאתה בא להתפלל, צריך לעמוד מתוך כובד ראש. יראה. שמה לא יפתחו חלילה את הדלת. אבל אחרי שאתה כבר פתחו לך את הדלת, אז אתה צריך להיות בשמחה. כי השכינה לא שורה, אלא מתוך שמחה. אחרי אתה באת עכשיו, באת לבקש קרבת אלוקים, נכון? אז אם לא תהיה שמח, לא תהיה קרבת אלוקים. לכן באמת אין מחלוקת. אלא זה שני שלבים נצחכים ונדרשים. מתחילים ביראה, ומתוך זה אחר כך שמחה. זה כמו אדם שבא ללמוד תורה. הדבר ראשון, הוא בא מתוך יראה, מתוך ענווה, הוא בא לשמוע, ואחרי זה כבר, כשהוא בפנים, והוא מרגיש שהוא שייך, אז זה כבר הוא מרגיש קרבה מאוד גדולה, לתורה ולחוכמה, זה, ככה זה עובד, זה עובר בשני שלבים, כן? עבודת השם בשמחה זה לא חידוש של רבי נחמן מברסלב. זה חידוש של, זה כתוב כבר בתורה בפרשת כי תבוא. תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. לא, אז באמת זה ברור, הכוזרי כותב שיש 3 עמודים בעבודת השם. יראה, אהבה, שמחה. אם כן, מה מתברר? שצריך את 3. אי אפשר להעמיד כיסא על עמוד 1 ולא על 2. צריך 3 רגליים. מתחילים ביראה, ממשיכים באהבה, ולבסוף מגיעים לשמחה. זה מה שהמהר"ל בדיוק הסביר עכשיו. הגישה, התחלת התחילה, כניסה לעבודה, אני לא יודע כלום. אני בכל כולי, טוב, מה זה? מה אני יכול לקבל בכלל?
גם אחרי 30 שנה שאתה מתפלל, אותו שלבים צריכים להיות?
כן, בטח. כל תפילה, כל יום, שלוש פעמים, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. אי אפשר להיכנס לתפילה בלי כובד ראש. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה לא כתוב באף מקום, כי ודאי שצריכים להיות בשמחה, אבל השמחה הזאת היא לא אמורה לבטל שום צד אחר מעבודת השם. אם אדם לא מרגיש לא יראה ולא אהבה כלפי השם, ואין לו יראת כבוד, אז הוא לא מקבל שום דבר, הוא נשאר בחוץ. הוא כל הזמן, להיות בשמחה, המהר"ל אומר שזה דבר פשוט, זה להרגיש למות. אז אם אדם לא מרגיש אף פעם שהוא חסר כלום, אז איך הוא ישלים את עצמו? כמו אדם, לפעמים יש אנשים שככה באים ללמוד. הם באים ללמוד ובעצם הם לא באים ללמוד. למה? כי הם מרגישים שהם כבר יודעים את הכל.
סימן שהם לא יודעים שום דבר.
סימן שהם לא יודעים כלום. זאת אומרת, הם אפילו לא יכולו ללמוד כלום. אתה חושב שאתה כבר יודע את הכל, אז אתה מבזבז את הזמן. יש אנשים ששואלים שאלות, והשאלה שלהם זה לא שאלה כדי ללמוד. זה כדי להגיד מה שהם יודעים. קוראים לזה שאלה רטורית. זה לא שאלה באמת של התעניינות ובקשה ו... סתם, אני רוצה להגיד מה שאני יודע, אני אשאל שאלה, אבל האמת שאני אני אשאל שאלה כדי להגיד את התשובה. זה לא כך. ברור שצריך את שניהם. צריך גם יראה וצריך גם אהבה וצריך שמחה וצריך את הכל. ואף ערך, היהדות היא מצטיינת בכך שאף ערך אינו מבטל ערך אחר. אנחנו לא אוחזים בערך אחד, ומתוך הערך הזה אנחנו שוכחים כל הערכים האחרים. זה לא עובד בצורה כזאת. יש אחד, כל החיים שלו, הוא קופץ, כל הזמן קופץ. מה, אני שמח, שמח. מה אתה קופץ? זה תשבר היום. זה לא... צריך כובד ראש. אז כמובן גם צריך שמחה. לפעמים שמחה, זה לא חייב להיות דבר שאתה מבטא בחוץ אגב. מתוך שיש יראה והרגשת חיסרון, אז גם אחר כך תוכל להגיד את זה, תוכל להרגיש את השלמות כשהיא תבוא. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אבל אם לא הרגשת חיסרון, לא תשמח בהשלמה. כך זה פשוט.
כבוד הרב, אז איך בעצם מגיעים לשלב הזה? כאילו אם אתה מרגיש, נגיד, אחרי כל כך הרבה שנים, שאתה פשוט אוהב את הקדוש ברוך הוא, איך אתה יכול בכל מקרה להשאיר את הקטע של היראה? ברור שיש על מה להיות ירא מהקדוש ברוך הוא בכל דבר, אבל אין שלב כזה שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, מאהבה, כל
הצורך
אהבה, יש דבר כזה?
ודאי שיש דבר כזה שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, יש דבר כזה כי זה צריך להיות ככה. איך בכל זאת יש לאדם יראה? על ידי שיעמיק בהכרת גדלות הבורא. ככל שאתה תעמיק בהכרת גדלות מעשיו, השגחתו, פועליו, אז אנחנו מרגישים את הפער העצום. זאת אומרת, אם אני יודע כמה הקדוש ברוך הוא גדול, אז אני מבין מהר מאוד כמה אני קטן. רבות מחשבות בלבי. זה העניין, זאת השיטה. השיטה זה, לכן יש לנו חובה ללמוד את מעשה השם. מה זה התנ"ך? לימוד מעשה השם. ככל שאנחנו מעמיקים בידיעת מעשיו של הקדוש ברוך הוא, אם אלא אנחנו מתמלאים מיראה, אנחנו אומרים, מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. מה אנחנו בכלל? אנחנו מתכננים, אנחנו פועלים, אנחנו עושים. ובסוף מה שקורה זה מה שריבונו של עולם תכנן. כן, ידידו.
היראה,
האהבה והשמחה,
שלושתם, כמו שלוש
הנקודות
של הסגול. אז
תיקח
את הסגול עכשיו,
תגלגל
אותו,
נשארתם מסגול. סגול. אז אתה צריך שלושתם ביחד.
כן.
עם סגולה.
הנה.
כן? הנה, יפה מאוד. זה סוד הסגול. סגולתה. יפה מאוד. טוב, יפה מאוד. הסגול, כל כיוון, זה תמיד יוצא אותה צורה.
גם בטעמים, זה הרכה הסגולתה, שם יש
לנו דמי נוגעת נע. אה, בסדר. אז גם הטעמים הם מאשרים את זה. יפה מאוד. טוב, קיבלנו שיעור. שבת שלום.